כך כתוב במשנה. בשלושה וחשבן שואלים על השנים, כלומר נדיר אומר בשבעה בו. והטעם כתוב במשנה כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. וזה מהלך של שבועיים. אז מאחר החג, עכשיו, כעת, קלו שבועיים, וזהו הזמן שכל, עד האחרון שעולה הרגלים, אז כולם חזרו הבית. האחרון שבישראל כבר הגיע לנהר פרת. כעת הזמן לשאול על השנים. צריך להתפלל ותן תרמתה, מהיום. זאת אומרת, שלמעשה ההתחלה החדשה של ה... אחרי כל מה ששייך למועדים, אז השנה בפועל כל מה שצריך לצמוח בשנה הזאת, אז עכשיו תחילת הזמן. מתחיל כעת זה מתחיל. כתוב בחז"ל, אתה מוצא מן אותה שעה, זאת אומרת, מהמבול, עד שבנה שלמה את בית המקדש, 40 יום היו עושים גשמים כל שנה ושנה על שם מי המבול שהיו 40 יום. כל שנה ושנה היו יורדים 40 יום רצופים של גשם בלי הפסק. אף על פי שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, אבל השורש, כלומר שזה לא תוקן לגמרי, אז השורש, היסוד שמשם התחיל המבול, אז היה בכל שנה ושנה, עורר מחדש. וכמו שכתוב בפסוק, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, אז אומרים חז"ל, רש"י נביא את זה, שזה התחיל בגשם, וזה יכול היה להתפתח לגשמי ברכה, אם היו שווים, היו חוזרים בה. כיוון שלא חזרו בהם, אז מהגשם הזה נהיה מבול. אותו גשם היה חוזר בכל שנה ושנה. כל שנה ושנה, עד שבנה שלמה את בית המקדש, זה היה חוזר 40 יום רצופים של גשם. 40 יום ו-40 לילה בלי הפסק. וכשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש רחמים עליהם ופסקו מן העולם. שלמה המלך, כשהוא בנה את בית המקדש, אז זה היה הזמן שהוא ביקש עליהם רחמים והם פסקו מהעולם. אותם 40 יום שהם השורש שממנו התפתח המבול. שלמה המלך ביקש רחמים והוא זה שקילה אותם מהעולם. איפה זה מרומז בכתוב? אז אומרים חז"ל שזה מה שכתוב בפסוק. בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו, בחודש אייר, ובשנה ה-11 בירח בול, הוא החודש השמיני, זה חודש חשוון, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו. הוא מר חשוון, והוא נקרא בלשון הכתוב ירח בול. הטעם, אומרים חז"ל, כשבנה שלמה בית המקדש, ביקש רחמים עליהם ופסקו מן העולם, שנאמרו בשנה ה-11 בירח בול. מהו ירח בול? ירח שבוללים לבהימות מתוך הבית. אותו בליל שצריכים להגיש לבהימות, ולבהימות לא מוצאות את האוכל שלהם בשדה, כמו שכל תבואת הקיץ כבר קלטה, תבואת החורף עוד לא הגיעה, כעת מחכים לגשמים. אז זהו החודש שהוא עומד באמצע, שאז בוללים לבהימות ולחיות מתוך הבנים. לכן זה נקרא בול. עוד טעם, דבר אחר, בירח בול, ירח שנחסרו 40 יום של מבול. אז כשמורידים מהמילה מבול את המם שהן כנגד ה-40 יום, כך כתוב כאן בחזר. מורידים את המם שהן כנגד ה-40 יום של מבול, נשאר מזה בול. בכל אופן, חשבן נקרא ירח בול, לשון הכתוב, והטעם הוא, משום שעדיין נשתייר בחשבן, זהו, לכן זה כתוב, התואר הזה לחודש, הכינוי הזה לחודש, כתוב דווקא פה, משום שזה מה שנשתייר מהחודש, החודש הזה הוא בעצם חודש של מבול. אחרי תפילת שלמה, אחרי ששלמה קילה, אחרי חנוכת הבית של שלמה, אז מה שנשאר מהחודש הזה זה בול, משום שאותם מן יום של מבול חסרו. מובן שהדברים צריכים טעם. נראה, נתחיל. ננסה להבין. ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. ביום הזה אלוקים לנוח קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אומר זה רש"י, חז"ל, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. זאת אומרת, אנחנו לומדים כאן שגזל זה דבר שמביא את המבול. גזל לא היה הסיבה למבול. הסיבה העיקרית, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. מכל יתר הדברים אפשר על היד להסתדר. אבל גזל, אז על זה נחתם גזר דינם. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. גזל מביא מבול. ודף. להבין איזה קשר כלשהו בין גזל למבול, הרי זה ברור שזה לא משום שזאת עבירה, עבירה חמורה, עבירה רעה, יש הרבה עבירות רעות, חמורות, כאן בפסוק עצמו. בפסוק הזה עצמו, שכתוב, תשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, אז העבירה הקודמת היא ותשחט הארץ לפני האלוקים. זה נראה כעבירה חמורה יותר. אחד דין, אסור לאדם להציל את עצמו בעריות, ומותר להציל עצמו בממון חברו. אסור לאדם להציל את עצמו ממוות בעריות. ואילו בממון חברו, מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו. כך, נפתח להלכה. זה נראה חמור יותר. תשחט הארץ לפני האלוקים נראה חמור יותר. וגם זה כתוב בסדר הכתוב. אז תשחט הארץ ותמלא הארץ חמס. בכל זאת לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. הגזל הוא במסוים דבר שהוא היה הסיבה העיקרית, הסיבה הסופית. נאמר בלשון חז"ל, לא נחתם גזר דינם, הסיבה הסופית היא גזל. אפשר למצוא איזה קשר כלשהו לא בין סתם, זה רע, זה עבירה חמורה, זה עבירה... זה לא טוב, ודאי שזה לא. עניינו של המבול היה מיחוי. כך כתוב, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. אמחה, כך זה בלשון הקודש. פירוש המילה אמחה, זה נקרא לוקחים צורה מגובשת ומחזירים אותה לנוזל. זה נקרא אמחה. כמו שכתוב תמיד בלשון הגמרא, גם בלשון המשניות, אמחה את החלב וגמרו. זה נקרא מיחוי. ניחום זה נקרא הפסד צורה באופן שכל צורה צריכה איזה גיבוש מסוים, איזה מים, זהו דבר שהוא הדבר החסר צורה ביותר שישנו בעולם. זה דבר שאין לו צורה, אין לו אפשרות של גיבוש במים. מים זה דבר נוזל חסר צורה. כל הצורות כולן הן צורות משום החומר הקשה שיש בהן. אמחה את האדם אשר בראתי, או מחיתי את כל היקום, וימח כל היקום. זאת אומרת, פירוש המילה וימח זה הכוונה שהכל הפך לנוזל. כל הצורות כולן, אז הן נמחו. ופירוש המילה בלשון הקודש, שזה כמו המילה נימוח בלשון הגמרא והמשניות. נימוח, הדבר הפך להיות נוזל. זאת אומרת, עיקר העניין הוא כאן לא עיבוד, לא גזירת מוות, אלא שישנה כאן גזירת מיחוד, גזירת מחייה על הצורה בעצמה. הצורה בעצמה, זאת אומרת, הצורה בעצמה מתאפשרת על ידי שהיא, יש בה איזו אפשרות של דיבור, אמחה, זה הכוונה להפוך את זה למים, להפוך את זה לנוזל. וכשזה נוזל זה ממילא חסר צורה. זאת אומרת שמה שהיה כאן, הגזירה שהייתה כאן, הייתה גזירה של מחייה. מחייה זה הכוונה עיבוד הצורה. הגזירה חלה על הצורה. הדבר הזה כתוב בהרבה מקומות ובהרבה אופנים בחזר. בכמה וכמה מקומות בחזר, ובכמה אופנים חזר חוזרים על זה. במדרש. בכמה מדרשים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בימים הראשונים, בשני הימים הראשונים, אז כל העולם כולו היה מים, בלשון חז"ל, מים במים. הכל היה מלא מים, מוקף מים, מלא מים. עד ליום השלישי שבו ויאמר אלוקים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז התחיל העניין הזה שנקרא צורה בעולם. היום השלישי זה היום שבו נברא העניין הזה שנקרא צורה, צורה הבאות. עד אז, אז הכל היה תוהו. וכמו שכתוב בדברי הרמב"ן, באריכות, בתחילת פרשת בראשית, הרמב"ן חוזר על זה בכמה אופנים. שני הימים הראשונים הם הימים שהם כנגד 2,000 תוהו. שבששת אלפים השנים שהעולם עומד, שיט אלפי שנים קאי אלמה, 6,000 שנה עומד העולם. וזה כנגד ששת ימי בראשית. 2,000 הראשונים, אז הם 2,000 של תוהו. כדרך שבשני הימים הראשונים של מעשה בראשית, אז העולם כולו היה מים, תוהו. בפירוש המילה תוהו, אומר הרמב"ן, הוא מה שנקרא ליוונים היולי. כלומר, חומר חסר צורה, חומר בלי צורה. אלו הם ימי התוהו. חסר צורה. אין צורה ואין ממה, ואין ממה לצור צורה. אין שום אפשרות של גיבוש. מים. כל העולם כולו הוא מים. כשאמר הקדוש ברוך הוא תראה היבשה, אז כאן התחיל סדר חדש בבריאה. עניין הצורה. ואמר הקדוש ברוך הוא, כתוב בחז"ל, כשהעולם היה מלא מים, אז היה כילוסו עולה מן המים, שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום השם. אמר הקדוש ברוך הוא, נברא צורה, נברא אדם, ויעלה כילוסו עוד יותר. ברא אדם, והאדם השחית. אמר הקדוש ברוך הוא, תחזור הבריאה למה שהיא הייתה בתחילה. תחזור הבריאה למים. כתוב כאן שבמבול לא הייתה גזירת מיטה, אלא במבול הייתה גזירה להחזיר את הדברים לתוהו, להחזיר את הדברים למצב הקודם, למצב של שני הימים הראשונים. אותו מאמר של קבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה, אז המאמר הזה עליו, אז בשנת המבול, אז המאמר הזה כאילו בוטל. ואז כל הבריאה כולה חזרה להיות מים, חזרה להיות טוב. זאת אומרת, חסרת צורה. נמצא ממילא, חוץ מתיבת נוח שעליה היה. שם התרכזה כל הבריאה, כל הבריאה של יום שלישי ואילך, אז כולה התרכזה בתיבת נוח. אבל כל יתר הבריאה, כל מה שמחוץ לתיבת נוח, אז כל זה נגזרה עליו גזירת מחייה, משום שממילא, במצב כזה של העולם, אז אין מקום לצורות. שני אלפים טוב, היו לי דבר חסר צורה, אין לו צורה. כשאין צורה, אז אמחה, וימח את כל היתר. אז הכל התמוסס, הכל נזל, הכל חזר להיות מים. חזר להיות חסר צורה. להבין בלשוננו, בלשון הקודש, המילה בול משמעה בול עץ חסר צורה. בול. אז משמעות הדבר היא דבר חסר צורה, דבר שצריכים לצורה. זה פירוש המילה בול. כשאומרים על דבר שהוא, אומרים על עצם מסוים, שהוא בול עץ, כן? בול עץ זה הפירוש, דבר שצריכים לצור. עד שלא צרו אותו, אז הוא גולם. זה גולמקים. זה מה שנקרא בול עץ. אז נמצא אם כן, שחודש חשוון, אז בעצם עניינו, זה עניין של היום. בעניין שהוא חסר צורה ומחכה לצור. אלא שלכתחילה אז היה שם המבול. המבול מוחה את הצורה לגמרי, תוך מחזיר אותה לתוהו גמור. מה שנשאר אחרי תפילת שלמה, אז נשאר מהמבול בול. לא מחוי כמו במבול, לא דרגת מחייה כזאת, לא עד כדי כך מחוי. שזה הכל נוזל, זה נשאר עצם, זה דבר קשה, זה דבר שאפשר לצור ממנו צורה. לא צריכים בריאה חדשה כדי שתיברא צורה. אבל בשורש העניין, אז המבול והבול הם דבר אחד. והחודש נקרא חודש בול על שם שחסרו ממנו אותם מן יום של המבול. אותם מן יום, אומר רש"י, חזר. הם כנגד 40 יום של קליטת הזרע. זאת אומרת, כאשר מדבר מחוי נעשה צורה, אלו הם 40 היום של המבול. ה-40 יום של המבול עומדים כנגד ה-40 יום של יצירת הבלנד. ה-40 יום של יצירת הבלנד זה הכוונה, שכאן זה ההתחלה של הגיבוש של צורה. ממחוי, מדבר מחוי, מדבר חסר צורה. להתחלה, לשורש של צורה. אז המבול מחק את זה. החזיר את הדברים לקודם ה-40 יום. אלו הם ה-40 היום שהם, והגיע גשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, כנגד אותם 40 יום. כנגד זה נקרא למחות את אותם 40 יום. תהליך הפוך. את המם הזה הוריד שלמה. אבל מה שנשאר, נשאר. זאת אומרת, עיקר העניין נשאר עדיין. חודש חשוון זה ירח בול. זה עדיין חודש של חורף, של התחלת גיבוש של צורה. כאן צריכה להיות. כאן צריכה להתחיל להתגבש צורה חדשה. המילה בלבול, או המילה בלילה, הם כולם מאותו שורש. בלבול זה גם מאותו שורש בלבול. זה כמו שכתוב כאן בחזר, ירח בול על השם שבולים ולנימוק לחיות מן הבית. ירח בול זה הכוונה שכעת צריך לבלול דבר חדש. זאת אומרת, כעת צריך לצור צורה חדשה. בלבול, שוב, זה אותו דבר. צורה מסוימת, כשהיא מתעששת, זה נקרא בלבול. כך זה גם בגלילה. כל זה שייך לעניינו של החודש. כתוב בפסוק, השם הארץ ומלואה תבל ביושבי בה. כי? כי משמש כאן כנראה בתור נציגה, אתה, משום. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. אין שום, לא נראה שום מבוא. לראות במה הדבר הזה נותן טעם, במה הסיפה נותנת טעם לרשת. איזה מין נתינת טעם זו? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כי, משום, שהוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננו. לא נראה פשוט שום יחס בין הרשת הזה. וזה נאמר בלשון כי. משום שעל ימים יסדה ועל מערות יכונניה, משום כך, אז לשם הארץ ובלואה תבל ויושבי בה. בגמרא בברכות. ישנה סתירה בין שני פסוקים. הפסוק כתוב אחד אומר להשם הארץ ובלואה תבל ויושבי בה. כלומר, שכל הבריאה כולה, הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, הכל להשם, הכל שייך לו. הכל שלו. וכתוב אחד אומר, והארץ נתן לבני אדם. איך התקיימו שני מקראות הללו? הם סופרים זה. כאן כתוב שהכל שייך לו, וכאן כתוב שהוא נתן את זה לבני אדם. אומרת על זה הגמרא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר בו. ובהמשך, כתוב שם באותו מקום בגמרא, שכל הנהנים מהעולם הזה, ולא ברכה, אז הוא כאילו מועל, וכאילו גוזר את הקדוש ברוך הוא. וגזלן, פשוט הוא לוקח דבר ששייך למישהו אחר. זאת אומרת, שהמובן של להשם הארץ ובלואה זה מובן של קניין. זאת אומרת, המשמעות, להשם הארץ ובלואה זה במובן של קניין. קניין זה שייך לו, וכל מי שלוקח, לוקח דבר ששייך למישהו אחר. הוא גוזל. מתי והארץ נתן לבני אדם? זה עם ברכה. כשמברכים, אז בזה קונים את האפשרות להשתמש. אבל קודם ברכה, אז אין אפשרות להשתמש, לא זכינו בזה. וכל מי שמשתמש, גוזל ומועל. משתמש בשל השני, ומועל בקודשי שמיים. אבל יש כאן גם מובן פשוט של גזע. כי המשמעות של השם הארץ ולא הארץ זאת משמעות של קניין. קניין, זה שלו. זה המובן, הדבר הזה הוא דבר מחודש. בשם מה? מה הצורך בדבר הזה? כל המושג הזה שנקרא קניין, כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, קניין. בשם מה זה בא? מה זה, מה זה חוץ? מה צריך המושג הזה? מה זה נותן? הקדוש ברוך הוא לא מרשה להשתמש. אסור להשתמש. מה מוסיף הקניין? המושג הזה שנקרא קניין, מה הוא מוסיף? מה התוספת של עניין הקניין? כביכול הכל שלו, קונה את זה. כביכול הקדוש ברוך הוא נקרא קונה שמיים בארץ. ברוך אברהם לכלב יום קונה שמיים בארץ. כתוב שאברהם היה זה שהקנה לקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. אברהם הוא זה שחידש את השבח הזה לקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא קונה שמיים וארץ. ודאי שכל הבריאה היא בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה בה את מה שהוא חפץ. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, בימים, בכל תאומה. כל אשר חפץ עשה. לשם מה צריך להוסיף קניין? והמושג הזה שנקרא קניין, אז הזכרנו את זה פה פעם, מהרבה זמן. המושג הזה שנקרא קניין, אז הוא מושג שתופס רק כביכול בקדוש ברוך הוא ובבני אדם. כל הבריאה כולה אין לה קניין. לא הנבראים העליונים ולא הנבראים התחתונים. אין מושג של קניין. אין למלאכים קניין. אין לכל ברואי מעלה, אין להם קניין. אין את המציאות הזאת, הדבר הזה שנקרא קניין לא תופס שם. אין. אין קניינים. אין לאף אחד רכוש. בכל העולם כולו, בכל מערכת הבריאה כולה, אין לאף אחד רכוש. רק כביכול לא יתברך, ולאדם שנברא בצלמו. קניין. לאן זה שייך, כל העניין הזה שנקרא קניין? אז ברור, במובן מאליו, שכל הסוגיה הזאת של קניין היא שייכת לסוגיה של צורה. דבר ודבר. נדבר עכשיו על המערכת האנושית. זאת אומרת, המערכת שבה תופס העניין הזה שנקרא קניין. המערכת היותר עליונה שבבריאה. במערכת הזאת. אז בלי קניין, אז עדיין אנחנו לא נפלקנו מתור ובו. אם כל דבר בעולם שייך לכל אחד, אז אין כאן אפשרות של גיבוש של צורות ביחס לצורת אדם. זאת אומרת, ביחס למערכת האנושית. המערכת האנושית מחייבת, טובה, גיבוש של צורה כזאת, שכל דבר ודבר יהיה שייך ל. ואף כן, אז הוא יכול לקבל צורה של כל אחד זה. אבל דבר מסוים שייך למישהו מסוים, זהו חלק מצורתו של אותו דבר. זאת אומרת, אומרת, זה חלק מצורת המערכת האנושית, חלק מהסידור שמוציא מתוהו ובוהו. תוהו ובוהו הוא דבר חסר צורה. כל בלבול אז הוא חסר צורה סופית. המערכת, המושג הזה שנקרא קניין, אני מבקש לשים לב להבין את זה, המושג הזה שנקרא קניין, זה שייכות. שייכות של דבר מסוים לאדם מסוים. אקום, כתוב בגמרא בערך, שהתנדף קורא לבדק הבית. אף פי שידוע, קורא, שעומדים כאן ברקם, יודע, כל אחד יודע, שכשאדם מתנדב לבדק הבית, אז הוא מוסר את זה גם בדיני ממון, הוא מוסר את זה לרשות אחרת. מה לי מחרו לאדיוט, כתוב בגמרא, מה לי מחרו לשמיים? מחירה? זה בדק הבית. זה נמכר, זה עבר רשות. זה עבר רשות, זה ממון, זה עבר רשות. בכל זאת, אז כל זמן שלא נשתקע שמו של המקדיש, אז אסור להשתמש בזה בדק הבית. משום לא לכם ולנו לבנות בית על זה. עדיין שמו על זה. הדבר הזה עדיין שייך לו. זה שלו. שלו במידה מסוימת. היחס של, יחס שייך ל, היחס הזה זהו יחס ששייך למערכת הצורות. אין אפשרות של גיבוש צורה אנושית אמיתית. הבהמות, החיות, כל יתר המערכות בבריאה, להם לא מפריע. אצלהם גיבוש של צורה, מה שנדרש מהם, אז לא נדרש שם המושג הזה שנקרא קניין. במערכת האנושית, אז כל אדם ואדם צריך בית, צריך מקום מסוים. כל אדם ואדם, מכיוון שהוא נברא יחידי, וכל אדם ואדם הוא עולם מלא, אז כל אדם ואדם יש לו את שלו. קניין, שלו. שייך לו. שמו חל על הדבר הזה. זה בצורך אליו. ויקום השדה. והמערה אשר בו לאברהם ונקנה לעיני בני חת. ויקום שדה עפרון. אומר על זה רש"י, תקומה הייתה לו, שיצא מיד הדיוט ליד מלך. השדה קם, תקומה הייתה לו, התעמד על רגליו. השדה התעמד על רגליו. הוא קודם היה שדה של הדיוט, וכעת הוא עבר לידיו של מלך. תקומה הייתה לו, שיצא מיד הדיוט ליד מלך. זה כתוב בפרשה שממנה לומדים אני לא אגיד את רוב, אבל בכל אופן הרבה מאוד דיני קניין. הרבה מאוד דיני קניין. קנייני שדה וקנייני אישה. כל מיני קניין. קניין לכל סוגיו, משם לומדים. ושם כתוב היקום. זאת אומרת, מה חל, מה נעשה, מה קרה. אז כתוב באותה פרשה, ששם, זאת הפרשה של קניין. משם לומדים אפילו קידושי אישה. מה שחל, חל ויקום. ויקום זה הוא קם, הוא קם, קרה כאן משהו. זאת אומרת, קרה כאן משהו בדבר, לא קרה כאן משהו בתוך המערכת שביני ובינו, אלא קרה כאן משהו ביחס שבין הקונה ובין הדבר הנקנה. חל כאן משהו בעצם הדבר. גם מהעובדה הזאת עצמה, שזה כל אחד ואחד מבין, בלי להעריך. גם קידושי אישה נקראים בלשון קניין. ושם הרי זה בוודאי כך. זה בוודאי לא. כיוון שגם קידושי אישה נלמדים מאותה מערכת, אז רואים שלפחות בעומק הדברים, לא במה שנגלה לנו לדינה, אבל בצורת הדברים, אז יש כאן איזה זהות. יש זהות בין מה שחל בקידושי אישה או בין מה שחל בקניין. יש כאן איזה מערכת קשר. שהיא חלה בדברים בעצמם. עוד פעם, לדינה זה לא מוגע. אבל כשאנחנו מתבוננים בצורת הדברים, אז כך הם פני הדברים. כשמתעסקים בלימוד הלכה, אז לא להביא את זה לחשבון, אני מבקש. אבל כשמתבוננים בצורת הדברים, אז כך הם פני הדברים. נמצא אם כן, שהעניין, הנושא, הסוגיה הזאת, שנקראת קניין, זהו הגמר, סוף של בריאת הצורה שישנה בעולם. כאן כתוב עניין הצורה. וזה באמת מובן מאליו. מובן גם פשוטם של דברים, במובן היטב, כל אחד ואחד יודע איך העולם היה נראה, אילו לא היה עניין כזה שנקרא קניין, אילו לא היה בתוך המערכת האנושית הנושא הזה שנקרא קניין, אז איך היו פני הדברים במערכת האנושית? כל אחד יודע, כל אחד יכול לתאר לעצמו, פחות או יותר. במובן שזה היה הופך להיות מקום של חיות, כמובן. ביר, רפת, תרובה, ג'ונגל. כל הדברים האלה רק משלים קלים במה שהיה קורה בעולם. בלי קניין, בלי המושג הזה. כיוון שכל שורשי הדברים נמצאים למעלה, וכל הבריאה כולה נראה בדוגמה של מעלה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא הטביע בעצם הבריאה את העניין הזה שנקרא קניין. להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. מה כתוב? מה בראש השנה? תניא, נזכר לזה כבר כמה פעמים. תניא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון מה היו אומרים? בשיר של יום. ביום הראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה, על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו. זאת אומרת, להשם הארץ ומלואה, הכוונה שכאן קרה, קנה, כביכול, הקדוש ברוך הוא קנה את כל הבריאה, וכל מה שיש קניין בתוך המערכת של הבריאה, זה, לזה הגמרא קוראת הקנה. הוא קנה והקנה. רש"י מוסיף. מילים סתומות, אבל מה שאמרנו פה זה ביאור בדבר. והקנה תבל ליושבי בה, כלומר, קונה כדי להקנות. זאת אומרת, רש"י מתכוון. הקונה כביכול את הבורא, אז אנחנו לא יודעים לשם מה הוא נחוץ. מה שנחוץ זה כדי להקנות, זאת אומרת, כדי ליצור את העניין של קניין בבריאה בעצמה. כלומר, קנה והקנה. הוא קנה על מנת להקנות, כדי שיהיה קניין בבריאה. קניין בבריאה, זה נקרא. כאן נמצא השורש. ולהשם הארץ ומלואה, כאן נמצא השורש להכנסה בהיולי בעצמו, להכניס את האפשרות של צורה אנושית. זאת אומרת, גם צורה של קניין הייתה. קנה כדי להקנות. גם זה נכנס בצורה. הקניין. להשם הארץ ומלואה, זה היה בראשון. ביום הראשון. היום הראשון זה היה היום של בריאת שמיים וארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה דבר שאין בו קניין. עוד מעט נראה, אין גם זה תפיסת קניין, גם הלכה זה כך. תוהו ובוהו. אבל הצורה הראשונה בראשונות, הצורה הראשונה, הייתה בויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זאת ההתחלה של צורה. הבדלה. כל דבר ודבר עומד לעצמו. סילוק של הערבוביה, סילוק של מה שנקרא בלשוננו בלבול, סילוק של טוב, הסילוק הראשון של טוב. מי טוב לעשות משהו, דבר של צורה. אז ראשית, כל הראשיות זה בויבדל. הראשון. גם בבריאת הטוב. אז זה גם כן נתפס כהיול, כדבר שהוא צריך, ראוי ועומד לקבל צורה. לא טוב לשם טוב, אלא טוב לשם קבלת צורה. אז גם פה נמצא השורש לצורה. כמו שכתוב ברמב״ם, טוב זה היולי, ובוהו. זאת היא הראשית של הצורה, שהיא האבן שתייה, אומר הרמב״ם, שממנה מושתת העולם. זאת היא הצורה הראשונה. הצורה הראשונה שלנו אין שום תפיסה בה. אבל זה נקרא ובוהו. תוהו, כלומר, תוהו זה לשון תהייה, שאדם תוהה ומשתומם. בלשון אחד, ברש"י כתוב שאדם תוהה ומשתומם, על בוהו שבא. במקום אחר כתוב, בלשון חז"ל, בלשון לשוני, כתוב שאדם תוהה ומשתומם מה שם יקרא לו. כתוב בלשון הראשוני, בלשון הגר"א. זה דבר שרק תהייה יש שם. על תוהו, על דבר היולי, על דבר חסר צורה, אז אי אפשר לומר. אי אפשר לומר רק לשאול, בוהו זה כבר הגד, זה כבר תשובה, בוהו זה דבר מסוים. אבל זה כאן ההתחלה של הסיומת, ההתחלה של, של מה שנקרא סיום. סיום אני מתכוון לא סיום סוף, אלא סיום במובן של דבר מסוים. דבר מה? אז התשובה על תוהו, תוהו זה תהייה, והתשובה עליה זה בוהו. זה מה שנברא ביום הראשון. על שם שקנה והתנה. כלומר, קנה כדי להקנות. היה כאן קניין כדי להקנות. אז נמצא שעיקר הצורה זה ביציאה מהטוב. בהוצאה של הדברים מהטוב. הוצאה של הדברים מהטוב הוא זאת הצורה. והצורה האמיתית זה קניין. זה בסופו של דבר. בסופו של דבר זאת הצורה האמיתית והנכונה של כל הבריאה כולה. הצורה הנכונה זה כמו שאברהם אבינו, הקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. הצורה האמיתית של הדברים זה לתפוס את הקניין הנכון שלנו, לתפוס את השייכות הנכונה שלנו. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. זהו הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפסוק. השם הארץ ומלואה, פשוט. כאן, המובן כאן הוא מובן של קניין. המובן, הנושא כאן הוא נושא של קניין. מה שהפסוק בא ללמדנו זה שיש עניין של קניין על שם שקנה והקנה. והשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, כי הוא על ימין יסדה. על ימין יסדה זה הכוונה. שהארץ נוצרה בצורה של הוצאת צורה מן הטוב. על ימין יסדה. זאת אומרת, משום שעניין הבריאה הוא עניין של הוצאת צורה מתוהו, על ימים יסדה, מקבוע מים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה הירש. כל מי שפוגע בזה מוחה את הצורה. לא נחתם גזר דינם אלא על הגר. מי שפוגע בזה, מי שפוגע, מי שבתמלא הארץ חמאס, בתמלא הארץ חמאס זה הפירוש שהארץ מצד עצמה, מצד מעשי בני אדם, חזרה לתוהו ובוהו, איבדה את הצורה. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזר. דבר שלא מסוים, אני רוצה להזכיר כאן דבר שקצת נוגע להלכה, אולי זה מחלוקת ראשונית. סוגיה בגיטין, כותב כל נכסיו לעבדו ושייר קרקע כלשהו. אדם כתב את כל נכסיו לעבדו ושייר קרקע כלשהו. כתב את כל נכסיו, מעשה שהיה כך היה. אדם כתב את כל נכסיו לעבדו וכלל גם את העבד עצמו איתה, ונותן את זה לעבד. יש כאן גם שטר שחרור ושטר מתנה על כל נכסיו. אבל הוא שייר לעצמו משהו מתוך הנכסיו. ואת המשהו הזה הוא לא סיום. זה לא מסוים. אז כתוב על זה בגמרא, וכך זה להלכה, שמתוך שלא קנה נכסים, לא קנה עצמו. או שיש צד בגמרא שנכסים לא קנה, אבל את עצמו הוא כן קנה. כי פלגינה דיבור. אבל בכל אופן את הנכסים הוא לא קנה, כי שייר קרקע כלשהו. הטעם כתוב בריא. הר"ן מעתיק את לשון הביטוי, הוא אומר, ונראה שדעתו זל. וכיוון תשייר ולא פירש. מה שהוא משייר, יכול לדחות את מקבל המתנה ולומר על כל דבר ודבר מן הנכסים, זה ששיירתי. זיל הכה מתחילה וזיל הכה מתחילה. ממילא, ולא קנה בנכסים כלום. וכן שכן כתוב, ולפי כך אמר, ותוך כך מוציא דין, שכל מי שמוכר לך דבר, דבר שאינו מסוים, הוא לא קונה. משום שאין קניין אלא בדבר מסוים. על ידי שייר קרקע כלשהו, אז זה הופך להיות, כל הנכסים כולם הופכים להיות דבר שאינו מסוים. יש כאן משהו נזיל בגבול של הדבר. אבל כל דבר ודבר יכול להגיד לו, לא, זה... אפילו אינו מסוים בצורה כזאת, שזה לא, אינו מסוים שאפשר להצביע עליו באצבע זה, שדווקא זה. הראשונים שואלים שאלות מבית, בבתי אני מוכר לך, או בשדה, בשדותי אני מוכר לך, זה משנה מפורשת שזה. יש תירוצים. בכל אופן, כך דעת הרי, כך דעת הרינגש, וכך דעת הרמב״ם להלכה, וכך דעת השולחן ערוך, אתה יודע. לא קונים בדבר שאינו מסוים. קניין, אז הוא חייב להיות בדבר מסוים. זה על כל פנים למדנו לדברי כולם, שקניין צריך דבר מסוים. אם זה נקרא דבר שאינו מסוים, או שזה מספיק מסוים בשביל קניין, בזה נחלקו ראשון. אבל בעצם היסוד, אז דבר שאינו מסוים הוא לא בר קניין. בראשון, להשם הארץ ומלואה. להשם הארץ ומלואה הוא שם שקנה והקנה. זאת אומרת, כיוון שהמעשה של היום הראשון היה לעשות מלא מסוים מסוים, התחלה של מסוים מלא מסוים, כאן נמצאת ההתחלה של קניין. על שם שקנה והתנה. כאן נמצאת הסוגיה של קניין. דבר מסוים חל בו קניין. טוב, דבר לא מסוים. דבר שאי אפשר לומר עליו ש... כי הוא זה. אז קניין לא חל, לא תופס בו קניין. לא נחתם, שוב, לא נחתם גזר דינם, ניחוי. הדבר שמוחה, אין לך דבר שמאבד את הצורה, כמו גזר. זה מחזיר את הדברים לעוד לפני היום הראשון. לתוהו לפני בו. עוד לפני קנה ויקנה. ובתוהו הגמור. אז התשובה לדבר הזה, חזרה לתוהו. מה שבא בעקבות זה, אז לא נחתם גזר דינם על המבול, אלא על הגזר. זה מה שבא בעקבות. זהו העונש מעין החטא. ברמב"ם, כך גם כתוב בחז"ל, כך גם דעת רוב הראשונים, מבואר שהחובה לשוב בתשובה זה לא בפסוקים של ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו, אלה ההבטחות. חובת תשובה, החובה לשוב בתשובה, האדם חוטא, אז הוא חייב לשוב. זה לא כתוב בפסוקים האלה. זאת אומרת, כל המקומות שהתורה מדברת במפורש על תשובה, אז כולם הבטחות. המקור והחובה של תשובה, אז זה כאן בפסוק בפרשת מסור. יש כאן פרשה, הפרשה נקראת פרשת גזל הגר. גזל שגוזלים מאדם והגזלה היא גזלה גמורה. זאת גזלה בלי אפשרות להשיב. אין למי להשיב. זאת גזלה, אבל הגזלה היא כאן גזלה נקייה. גזלה שלימה. אחד גזל גר, והגר מת בלי יורשים. בישראל זה לא שייך. בישראל אפשר תמיד להחזיר, ואין לך אדם מישראל שאין לו יורשים, קרוב או רחוק, מישהו. אין. אין אפשרות. פה בני ישראל באיזה אופן שהוא דרך עד אחד השבטים, עד יעקב אבין. אז כל בני ישראל קרובים. גר שמתגייר, אז כאן ישנה אפשרות שהוא ימות בלי יורשים. אז כאן הגזלה היא גזלה שלמה, זאת גזלה גמורה. גזלה שהיא לגמרי. כאן כתוב. בפרשה הזאת כתוב, דבר בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מר בהשם ואשמה הנפש ההיא. אז קיבלו חז"ל שכאן מדובר על גזל הגר, כאן גם כתוב בהמשך. אז הדין, והתוודו את חטאתם אשר עשו. פה זה המקום. ומהפסוק הזה נלמדת כל חובת התשובה. כל חובת התשובה. והתוודו את חטאתם אשר עשו. פה זה כתוב. כך כתוב ברמב"ם, כך זה נפסק ברמב"ם להלכה, וכך הדעת רוב הראשונים. כל החובות, זאת אומרת, כל המצוות, המקומות האחרים שכתוב בתורה עניין תשובה, שם זה לא נכתב כחובה, לא נכתב כמחייב, שם זה נכתב כעובדה, או שהייתה או שעתידה להיות, או עובדה קיימת או עובדה שעתידה להיות. כבר הובטחנו שסופם של ישראל לעשות תשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אבל חובת תשובה כתובה פה. אז מכל העבירות כולן, מכל העבירות, אבל ישנה עבירה אחת יחידה, שפה התורה כתבה את המצווה של תשובה, את החובה של תשובה. מכאן כאילו נובע המחייב של תשובה. מכאן, דווקא מכאן. פה נכתב בתורה המחייב של תשובה בכלל. כתוב בהתוודו את חטאתם אשר עשו, אז מזה לומדים חז"ל שמדובר פה על כל החטאים כולם. כאן כתוב חוב להתוודות על כל חטא וחטא שהאדם עשה. בסופו הפסוק הראשון, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כתוב עוד חז"ל מדרש, רב שמעון בן לקיש פטר קריא וגלויות, והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו, הכל נימד מפסוקים, ובוהו זו גלות מדי, חושך גלות יוון, על פני תהום זו מלכות הרשעה, אנחנו נמצאים תחתיהם היום, שאין לה חקר כמו התהום. מה התהום אין לו חקר, אף הרשעים כן. ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. כמו דעת אמר, ונחה עליו רוח השם. באיזו זכות ממשמשת ובאה? זאת אומרת, אותה רוח אלוקים, אז באיזו זכות היא ממשמשת ובאה? מרחפת על פני המים. בזכות התשובה שנמשלה כמיים, שנאמר שפחי כמיים לידך. כך כתוב. עוד פעם. תוהו, בוהו, חושך, תהום, כל הדברים האלה זה כל חלקי השלילה שישנם בעולם. כל חלקי הרע, השלילה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כאן נמצא התיקון, כאן כתוב התיקון. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים זו רוחו של מלך המשיח, היא מרחפת על פני המים. בזכות מה היא באה? בזכות התשובה שנמשלה כמיים. שנאמר שפחי כמיים מבך נוכח פני השם. רואים כאן. אנחנו לא יוצאים מידי חובתנו. בתשובה, רק עד לשיעור הזה של שפחי כמיים מרחפת על פני המים, ככה כתוב. כל צורה חדשה שצריכה להיווצר, כל צורת אדם חדשה שצריכה להיוולד, שצריכה להיות נוצרת, אין לה שום אפשרות, רק שהצורה הקודמת תימחה ותחזור למים. היא צריכה להימחות. כל בניין חדש שיבנה מחורבות הצורה הקודמת, מאותם לבנים, מאותם אבנים, אפילו מאותם בולי עץ, זה לא מספיק. שפחי כמיים בדרך נוכח נשא. מים זה הכוונה, צריך להיות מיחוי גמור של הצורה הזאת. כך יכולה להיוולד צורה חדשה. באיזו זכות ממשמשת ובאה רוחו של מלך המשיח? אותה רוח אלוקים. אז היא מרחפת, מרחפת, כמו שכתוב בלשון. יונה שמרחפת על הקן. בגמרא בחגיגה. יונה שמרחפת על הקן. נוגעת ואינה נוגעת. אז באיזו זכות היא תחול פה, היא תיגע, מגע שלם, תהיה פה, תכנן פה. אותה רוח מרחפת. בזכות התשובה שנמשלה למים. זה לא מקרה שממשילים פה את התשובה למים. פה בדיוק מצאו מקום. לא רק להמשיל את התשובה למים, אלא לקרוא למים. מרחפת על פני המים. זאתי התשובה שבזכותה, תשובה של מים, זאתי התשובה שבזכותה, אז רוח אלוקים מרחפת, ממשמשת ובאה. למים, הצורה הקודמת צריכה להימחות, להימחות כמים. כדרך שהמבול בא על הגזר, בצד השני, בצד הטוב, אז התשובה כמים, נעשית מחויבת משום גדר. אחד מהשניים, או מבול, או שפחי כמיים בידי. כאן נמצא המחייב של תשובה. המחייב של שפחי כמיים בידי. נמצא בפרשה של גדר. פה זה נמצא. זאת התשובה שנמשלה למים. בדף. להקריא פה משהו. בילקוט בספר מלכים על הפסוק בשנה ה-11 בירח בול, אז הוא מביא כאן את המדרש שהזכרנו מקודם, אותו מדרש. מהו בירח בול? בירח שבוללים לבהמה מתוך הבית. ירח מבול חסר מן כנגד 40 יום. בהמשך, שם בספר מלכים, אז כתוב שחנוכת הבית הייתה בתשרי. היא התחילה בחטא בתשרי, והיא נעשתה, נערכה 7 ו-7 ימים, 14 יום, ובאותה שנה לא צמו ביום הכיפורי. והייתה שמחה גדולה, 14 יום שהתחילו בחטא בתשרי. נמצא שחנוכת הבית השתהתה, מי? לא, מהזמן ששלמה המלך קילה את כל מלאכת הבית. מהזמן שנשלמה מלאכת הבית, עד לתשרי הבא. משנעשה הבית בירח בול, נעשה נעול י"ב חודש. זאת אומרת, עד תשרי הבא. והיו הכל ממלמלים על שלמה לומר, לא, בנה של בת שבע הוא. זאת אומרת, היה רינון על שלמה המלך, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא מוכן להשרות שכינתו בבית של שלמה המלך. חכים, זמן כל כך, זמן רב כל כך, זה מקסימום שאפשר לחכות. זאת אומרת, בהיקף של שנה. מחשוון עד תשרי. שנה שלמה. היו הכל ממלמלים על שלמה לומר, לא בנה של בת שבע הוא. איך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו. והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת בית המקדש בחודש שנולד בו אברהם, בירח האיתנים. זה חודש תשרי. ולמה קורא אותו ירח האיתנים? שנולד בו אברהם, שנאמר משכיל לאיתן האזרחי. טוב, זה עוד מי. וכיוון שנפתח בחודש מועדות, חודש תשרי בדף, והקריב הקורבנות וירדה האש מן השמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נשלמה ההלכה. שנאמר ותשלם כל המלאכה. ועל זה נאמר מאוד עמקו מחשבותיך. וכן אתה מוצא במלאכת המשכן. אמר רבי חנינא, בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת המשכן. ועשאו מקופל עד 1 בניסן. כמו שכתוב, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן. והיו ישראל ממלמלים על משה לומר, למה לא הוקם מיד? שמא דוף יירה בו. קרה כאן משהו. והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, לכתיב לושי והסיוגו. ואמרו לו, שוב אשוב אליי. ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה בו המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת חשמונאי. וכן מר חשוון עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם. עד כאן דברי חז"ל. אז כתוב על זה בקדמונים. בהמשך. פירוש, כך כתוב, פירוש, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לו שבניין הבית השלישי יהיה בחשבון. בניין הבית לעתיד יהיה בחודש חשבון. כך כתוב בקדמונים, זה לא מפורש בדברי חז"ל, אבל זה יוצא מתוך דבריהם בהדיא, וכך מפורש בדברי הקדמונים. ננסה להבין, זהו החודש שהוא חודש המבול, ירח בול מה שנשאר בשבילנו. זהו החודש של החזרה להתחלה שממנה צריכה להתגבש צורה חדשה. אז החודש הזה, זה החודש, שבו בחודש הזה עצמו. עתידה אותה רוח אלוקים שהיא מרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה למים, אז אותה רוח מרחפת עתידה לשקול. בזכות התשובה שנמשלה למים, זהו המיוחד של חודש מר חשבון. זה מה שיש בו במיוחד. ירח שהמבול וירח בול. באותה זכות שהתשובה נמשלה למים. זהו מה שכנגד. זאת צורת העבודה שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בחודש של המבול. איך נראה המבול שלנו? איך נראה המבול בצורה, בצד של התיקון, בצד הטוב? אז המבול מתקיים על ידי שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. ובזכות שפחי כמים ליבך, אז אותה רוח אלוקים מרחפת, נוגעת ואינה נוגעת, אמנם תיגע, תחול ותשכון פה במהרה בימינו אמן.